שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן, תתחדש, יש לך רמטכ"ל חדש.
תודה, אני מרגיש כל כך יותר בטוח, לא נכון.
יותר בטוח?
מרגיש בטוח כמו קודם, אבל בפירוש הרושם שלי שמדובר במבוגר אחראי, ולאור, אתה יודע, הטיפוסים הפרובלמטיים שמסתובבים לנו בין הרגליים במדינה, אני רואה בזה כנקודת אור.
כן, אז אני שני דברים יש לי להגיד על הרמטכ"ל החדש. אחד, אני יצא לי לראות אותו רץ בטיילת בתל אביב בחודשים האחרונים.
רץ מהר?
רץ מאוד מהר, רץ נדמה לי 11 קילומטר בפחות משעה, בגילנו זה ריצה יפה וטובה.
היית באופניים ולא הצלחת לעקוב אחריו?
כן, כן, הייתי באופניים וניגשתי וקשקשתי איתו, והוא באמת, הוא סיפר לי על המסלול שהוא עושה שם, באמת מסלול יפה.
עכשיו זה הדבר יפה, השני, צבאי הדבר הזה נראה
כן,
לי.
כן, כן, לא, עכשיו הוא כבר לא יכול לרוץ לבד, הוא צריך מאבטחים. הדבר השני, תשמע, הסתכלתי על הטקס שבו הוא מונה הרמטכ"ל, וראיתי את כל שרי הממשלה בטקס, ותהיתי למה צריך שכל שרי הממשלה יהיו בטקס, אין להם עבודה. אז באמת חלק מהשרים אין להם עבודה, כי הם שרים לענייני כלום. אז אמרו, יאללה, לכיפה, בוא נשב בשורה הראשונה, קצת כבוד, קצת כסים, קצת התחככות. אבל תהיתי באמת למה צריך את כל האנשים האלה שם, לטעמי מיותר, אבל אתה יודע, לא שאלו אותי.
לא.
אז תשמע, אז מאחר ולצבא יש רמטכ"ל חדש, המשמרת שלו, של רב אלוף הרצי הלוי, תתנהל תחת הממשלה הכי דתית, הכי ימנית שהייתה כאן, והוא כבר יאלץ להתמודד עם שאלת מקור הסמכות במנהל האזרחי ביהודה ושומרון, שניתנו לשר בצלאל סמוטריץ', גם עם האספירציות של איתמר בן גביר, הוא יצטרך להתמודד, וזה עוד לפני אתגרים כלכליים שתמיד יש בניהול כוח האדם של צה"ל, וכמובן, המנה העיקרית של כל רמטכ"ל זה אתגרים ביטחוניים, בראשם האיום האיראני. אז איך תראה המשמרת של הרמטכ"ל הלוי? עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה איתנו בעניין הזה.
כן, ובינתיים בגזרה של המהפכה המשפטית, אז הרפורמה המשפטית שמוביל השר יריב לוין, כוללת לא רק מהלכים להחלשת בית משפט העליון ולהגברת הפוליטיזציה בבחירת השופטים, אלא יש עוד מהלך של חיסול המעמד של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה כשומרי סף. אז זו הצעה שלו וגם של יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, שהגיש בעצם איזשהו סוג של הצעה לדיון, להחליף את היועצים המשפטיים במודל הנוכחי במינויים פוליטיים, ממש שאנשים ייקחו גם עורכי דין משל עצמם, תגרום לתת תפקוד, היא תגרום לשחיתות, היא תגרום לנטישה המונית של גורמים מקצועיים, והיא תגרום לקרבות טריטוריה. כך אומר וכך כותב אבי ברלי שלנו, הפרשן הפוליטי, אז אנחנו נדבר גם איתו להבין לאן זה לוקח אותנו.
ובחזית החדשות הטובות, כי צריך גם כאלה איתן ותקפיד על זה פעם ברבעון. אילון מאסק, שלא מפסיק לייצר שעוריות, סיפק בסוף השבוע הפתעה נעימה, או כשהוא הודיע על הוזלת חלק מהדגמים של מכוניות טסלה בשיעור של עד 20%. אז מי שחולם על טסלה משלו ודאי שמח, אבל מי שקנה בחודשים האחרונים טסלה במחיר מלא, מרגיש קצת, או אולי אפילו הרבה, פרייר. דניאל שמיל, כתב הרכב, יספר לנו על המהלך הזה, ואנחנו גם ננסה להבין את הקונטקסט היותר רחב של למה אילון מאסק צריך לעשות כזה דבר. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום.
פרשן הצבאי של הארץ, רמטכ"ל חדש לצה"ל, רב אלוף הרצי הלוי, נכנס לתפקידו לפני שעתיים בערך, בטקס במשרד ראש הממשלה, ואני תוהה לגבי המשמרת שלו בשלוש זירות. הזירה הביטחונית, שאתה כמובן מומחה לה, הזירה הכלכלית שתמיד קיימת, ויש לי תחושה שיש לרמטכ"ל החדש זירה חדשה שאולי לא הייתה לרמטכ"לים קודמים, או לפחות לא בעוצמה הזו, הזירה הפוליטית. יש לנו ממשלה מאוד ימנית, מאוד דתית, ויש לנו גם שר אוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון. אז מאיזה זירה אתה רוצה להתחיל? מהזירה הכי מסובכת או הכי פשוטה?
אני לא חושב שיש זירה פשוטה, אבל אתה לגמרי צודק שהזירה הפוליטית היא סיפור אחר לגמרי. עכשיו, זה לא חדש לחלוטין, כי כל רמטכ"ל הוא בסופו של דבר סוג של דמות פוליטית, ברמת הבולטות שלו, בשיקולים שנכנסים להחלטות שלו, בתוכניות לטווח ארוך, הם כמעט כולם הופכים הרי בסוף לשחקנים בזירה הפוליטית בעצמם. אבל כאן אנחנו באמת בנסיבות מיוחדות, גם משום שאנחנו בתחילתה של אותה מהפכה שיפוטית מפורסמת שהליכוד מריץ עכשיו בכל הכוח יחד עם שותפה, וגם כיוון שנתניהו כדי להתקדם בעניין הזה ולחלץ את עצמו מההצהרות המשפטיות שהוא תקוע בה, היה צריך לעשות כל מיני הסכמים עם שותפים משונים למיטה, בעיקר בן גביר וסמוטריץ', שכל אחד מבחינתו ומהכיוון שלו מאתגר את הסדר הקיים ואת אחדות הפיקוד כפי שהייתה מוכרת בצבא. זה גם הרקע לאמירות די יוצאות דופן של הרמטכ"ל היוצא כוכבי, גם אצלנו בארץ בשבוע שעבר, שבהן הוא ממש תוקף ישירות את ההחלטות של נתניהו, לאור המצב שאליו נקלע.
אגב, זה חל גם על שר הביטחון יואב גלנט, שבנאום היום הדגיש את העובדה של הצבא, יש מפקד אחד, שהוא הסמכות, שכל אירוע פוליטי צריך להתחיל אצלו, להסתיים אצלו. כלומר, עצם העובדה ששר הביטחון צריך להגיד את זה בטקס כזה של מינוי רמטכ"ל, היא כבר אומרת דרשני.
נכון, וגם הלוי במידה מסוימת מתייחס לכך, לפחות בעקיפין, כשהוא מדבר על הצורך לשמור את צהל בתוך הקונצנזוס ומחוץ למחלוקת הפוליטית. המסרים האלה נשמעים היטב, יושבים שם האדונים, השרים סמוטריץ' ובן גביר בשורה הראשונה, אם אני לא טועה, בירושלים, ומקשיבים למה שנאמר, ובכל זאת צריך להגיד, בתוך יחסי הכוחות הללו, הלוי הוא שחקן חדש, מה שמותר לכוכבי כרמטכ"ל יוצא, לא בהכרח מותר להלוי כרמטכ"ל נכנס, וגם גלנט עצמו הוא בסוף מינוי שהיה תלוי לחלוטין ברצונות של בנימין נתניהו, הוא חיכה הרבה מאוד זמן כדי לעלות ככה לעמדה כזאת, הרי שר הביטחון, התפקיד הזה היה חלומו מזה זמן רב, הוא לא קיבל את זה בעבר.
לא, אבל עמוס, קבל... יש הבדל בין הסכמים קואליציוניים, שבהם לפעמים אתה נותן כל מיני דברים לשותפים, ובין מציאות. בסופו של דבר יש מציאות, ויש אירועים, ויש דברים שקורים, ונדרש שם באמת מקור סמכות אחד, אתה רואה באמת פוטנציאל להתלקחות פוליטית ביהודה ושומרון, על רקע פיזור הסמכויות הזה?
סמי, אתה לא צריך להתווכח איתי על כך שעדיף גם בעיניי שמשרד הביטחון ישמר את הסמכויות הללו, ושכל מה שקשור בהיררכיה שמעל תיאום הפעולות בשטחים והמינהל האזרחי, יישארו כפופים לרמטכ"ל ולשר, כמו במבנה הנוכחי. אבל אנחנו רואים שחור על גבי לבן, הבטחות של נתניהו לסמוטריץ', שהן הרבה מעבר לכך, וסמוטריץ' הוא לא שחקן תמים, הוא לא נקלע לזירה הפוליטית לראשונה אתמול, הוא יודע מה הוא עושה, זה מאוד חשוב מבחינתו, מבחינה אידיאולוגית, יש שם תוכניות מסודרות, אני מזכיר לך שהאיש התחיל את הקריירה הפוליטית שלו, בתור איש תנועת רגבים, שכל הסיפור שלה הוא מאבק על קרקעות מול הפלסטינים, בעיקר בשטחי C, בגדה המערבית, ולכן הוא בא עם תוכנית, ובוא נראה אם מישהו יצליח לעצור אותו. אני חושב שהאמירות האלה שכוכבי תקעו איזה דגל, גלנט מנסה גם, אבל אני לגמרי לא בטוח שהם יצליחו לשמר את המבנה הקיים. עכשיו, אם אכן עוברות סמכויות, וכרגע אנחנו יודעים שלסמוטריץ' יש משרד בקומה ה-15 של משרד הביטחון, ושיש שם כבר ראש מנהלת או מטה, ומתחילים לזכור יועצים משפטיים, קיבלו שם תקנים, נדמה לי, יותר מ-20 תקנים, נכון. לפי ההסכם הקואליציוני. כל האנשים האלה באו לעבוד, והעבודה זה לא איזה משהו סטיחי כזה, שאתה תשמע עליו בכללי, בכל מיני כוונות או רצונות. זה התבטא בסוף, במלחמה, בבנייה הפלסטינית בשטחי C, בניסיונות לאשר מאחזים, בהרחבת בנייה בהתנחלויות, ועוד בהעברה של המון סמכויות האזרחיות לידי גורמים שקרובים למועצת ישע. אני חושב שמתישהו חלק מהמלאכים האלה יתורגמו גם לדברים שאנחנו נראה בשטח, ויקפיצו מספיק את הפלסטינים כדי שהם יולידו תקריות אלימות מקומיות. לכן הפוטנציאל בסוף לאבד שליטה על אירועים במצב שהוא בלאו הכי מאוד מאוד טעון, הפוטנציאל הוא גדול. תוסיף לכל הסיפור הזה גם שחקן נוסף, את בן גביר, ואת הרצון שלו להכפיף אליו את פלוגות מג"ב איו"ש, ואת הדיבורים שלו על שינוי בהנחיות הפתיחה באש, ואת הקריאה שלו לתת גיבוי מוחלט וחסינות מוחלטת לחיילים ושוטרים שפועלים בגדה. אנחנו פה בפני אתגר שכוכבי ראה את ההתחלה שלו, הלוי יעמוד בפני איום משמעותי על תחילת הקדנציה שלו, שכולו משתלב יחד עם מצב שהוא בלאו הכי לא מצב בריא. אנחנו כבר 19 חודשים בתוך גל טרור, שהשב"כ כבר אומר זה לא ממש גל, אלא מציאות כמעט קבועה. יש עשרות הרוגים גם בצד שלנו, אבל עוד יותר הרוגים מזה בצד הפלסטיני, 144 לפי הספירה בשנה שעברה. זה מספרים גבוהים, אנחנו רואים את הרשות הפלסטינית לפני חילופי דורות, אבו מאזן כבר בן 87, מאבק הירושה כבר מתנהל, אנחנו רואים איבוד שליטה הדרגתי של הרשות, של מנגנוני הביטחון שלה בג'נין ובשכם, ולכן מבצעים כמעט יומיומיים של צהל. אנחנו בפני אירוע גדול, וכשאנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר קוראים גם בעצם או לרסק את הרשות, או למוטט בהדרגה את השליטה שלה בשטח, לצפות בה קורסת בלי להושיט לה עזרה, המשמעות תהיה חזרה לימים שאנחנו לא בהכרח רוצים לשוב אליהם. אנחנו שאלנו את כוכבי, יניב קובוביץ' ואני בשבוע שעבר, מה אומר, מה המשמעות המעשית של פירוק הרשות? הוא אומר, תראה, זה החלטה לגיטימית של הממשלה, זה יכול לקרות, התוצאה תהיה חזרה של צהל לשטחים בהיקף ניכר, שאלנו כמה, הוא הזכיר לנו שבימי חומת מגן וקצת אחריהם היו 70-80 גדודים של צהל בגדה. עכשיו, לשם השוואה, היום יש משהו כמו 25, בימים כתיקונם, במרכאות, לפני שנה היו משהו כמו 15-80 גדודים, זה מערך מילואים של צהל פועל בפול גז, תחשוב רק על הנטל על המשק, זה אירוע אחר לחלוטין.
אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר גדולה, שתבהיר לנו בכל מה שקשור במערכת היחסים היסודית, בין הדרג האזרחי, דהיינו ראש הממשלה, הדרג הנבחר, לבין הצבא. ככל שידוע לי, אם ראש הממשלה והממשלה מורים לרמטכ"ל, הרצי הלוי, משהו כמו, כך 60 יום ועד 60 יום תחריב לי את כל מתקני הגרעין באיראן. והרצי הלוי חוזר, הוא חויב לעשות את זה כנראה, אבל הוא חוזר והוא אומר, אני ממליץ נגד, כי אני לא בטוח שאני יכול לעשות את זה, וכי נקבל 100,000 טילים מהחיזבאללה, מחמאס ומכל מקום במזרח התיכון. השאלה היא, בסיטואציה כזאת, המילה של הרמטכ"ל מתקבלת, ולא רק בגלל שהדרג המדיני לא יכול אחר כך לעמוד בוועדת החקירה, כשהיא תבוא ותסביר שהצבא היה נגד המהלך שהם ביקשו לבצע. השאלה אם זה ככה, והאם זה יהיה עדיין ככה בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית.
אז זה היה ככה בעבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בתרחיש כזה, כמעט הגענו אליו בין השנים 2009 ל-2012, בכל שנה, באותה תקופה בשנה, סביב האביב, היו הכנות לממשלות שהובילו אותם נתניהו כראש ממשלה, וקשה לזכור היום, אבל אהוד ברק כשר ביטחון. היה רצון שלהם כמעט פומבי, אבל מאוד מאוד מובהק, לתקוף באיראן, ופעם אחר פעם ראינו איך מצד אחד התנגדות אמריקאית, ומצד שני התנגדות של כל הדרג המקצועי בצמרת של צהל, משרד הביטחון, המוסד, אפילו השבק, ואתה זוכר את השמות ואת האנשים, מאיר דגן, תמיר פרדו, גבי אשכנזי כרמטכ"ל ואחריו בני גנץ, ההתנגדות הזאת היה די בה, כדי לבלום אותם.
אגב, לפעמים נראה לי שזה מין משחק כזה, שבו הפוליטיקאים רוצים לצאת גיבורים, אז הם בעד תקיפה, אבל הם יודעים שיצוץ הדרג המקצועי, שיגיד להם, תשמעו, זה לא לעניין.
אז זה היה נכון, זה היה נכון לפני עשור ויותר, ואני חושב שאיתן לגמרי צודק, שברקע עמדה שאלת ועדת החקירה, כלומר, המחשבה של נתניהו וברק, שהם ינסו את המהלך הזה, לא כל כך יצליח להם, זה יגלוש לתוך מלחמה עם נזק חסר תקדים לעורף, ובסוף תתמנה איזה מעין ועדת וינוגרד 2 או 3, וכל העדויות יעמדו בפני הציבור, הדירה שינה מעיניהם ובסוף גרמה להם להסס ולא להחליט על תקיפה. השאלה היא, בנסיבות הפוליטיות הנוכחיות, אם אנחנו מחברים את זה לאווירה שכולה הצרת הפיקוח של רשויות אחרות על מה שקורה ברשות המבצעת, האם בכלל יהיה ועדת חקירה?
מי יקים ועדת חקירה? ולצורך העניין, מה אכפת להם כבר מוועדת חקירה, כשממילא יש להם 100,000 מפגינים בכיכר כבר עכשיו, אז מה זה משנה?
לדעתי, זה לא הדאגה האמיתית שלהם, ועדת חקירה, כי אם יש אירוע שמסתבך מאוד ביטחונית, בוא, יש לך בעיה עם הציבור, לא עם הוועדה.
אבל פעם ועדת חקירה הייתה גומרת קריירה פוליטית. אנחנו לא יודעים אם זה המצב גם היום, אם אלה בראש הממשלה עומד למשפט, אז מה זה כבר משנה?
נכון, ראה עכשיו המאמצים, למשל לייצר את הפעילות של ועדת החקירה בפרשת מירון, שרודפת את נתניהו מכיוון אחר. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, למרות האיום האיראני הגובר, ולא צריך לזלזל בתוכנית הגרעין, ולא במצב שבו איראן נמצאת, ובסיכונים שכרוכים בזה, אני לא חושב שתרחיש של תקיפה ישראלית באיראן, הוא בראש סדר העדיפויות עכשיו. נתניהו נשבע לזה אמונים, שמעתם את זה גם הבוקר כמובן, בטקס החילופים, עוד פעם רמיזות ועוד פעם איומים על טהרן, אבל זה לא הסיפור המרכזי. הדברים שנתניהו מתכנן עכשיו, הדברים שמעסיקים אותו, זה בראש ובראשונה הסיפור של המהפכה המשפטית. יש לזה השלכות, כפי שהזכרנו, בהקשר הפלסטיני, זה יכול להידרדר בזירה ההיא. איראן תמיד יכולה, הסיפור הזה תמיד יכול להתלקח.
לא, אבל השאלה אם בקדנציה הזו, היא צריכה להיות 3 שנים, אולי 4 שנים, של הרצי הלוי, ארבע מראש או שלוש פלוס אחד כזה?
זה, בדרך כלל זה ארבע, צריך לראות מה באמת מופיע בהחלטת הממשלה.
כן.
כעת, אבל כן. היו כמה משחקים עם העניין הזה של שלוש כן. פלוס אחד, גם בתקופה של כוכבי.
בכל מקרה, השאלה, בקדנציה הזו, לי נשמע שאיראן, אתה יודע, המשחק המקדים הזה וכל הבילדאפ הזה, מתישהו צריך להגיע להתכנסות לכל החלטה שהיא, זה לא כן, יקרה אבל... בשנים האלה?
זה יכול לקרות בשנים האלה, אבל תרשה לי להיות ספקן, כיוון שהיינו...
משכנו עוד 20 שנה, למה לא עוד 20?
נכון, והיינו במשחק הזה כמה פעמים, וראינו נאומים חוצבי להבות של נתניהו, ואנחנו יודעים אפילו שניתנו הנחיות, פי פלוס כך וכך, כלומר, הכנות תוך מספר ימים להיערך, זה לא קרה ולא התממש בעבר, אני עדיין מרשה לעצמי להיות... לפקפק באפשרות שזה יקרה גם הפעם, ואני גם מציע להיזהר עם כל הדיבורים האלה, כולל ברעיונות הסיום של כוכבי, על המוכנות הגבוהה של חיל האוויר למתקפה. האמת היא, וחשף אותה נפתלי בנק בתקופה הקצרה שלו כראש ממשלה, שצהל הזניח את ההכנות הללו במשך שנים לא מעטות, זה קרה ביודעין, בהחלטה ברורה של נתניהו, שגם הוא... כי ההנחה הייתה שב-2015 הסיפור בעצם נגמר עם הסכם הגרעין, נתניהו מאוד לא אהב את ההסכם, שכנע את טראמפ לצאת ב-2018, אבל לא גזר מזה את חידוש ההכנות הישראליות, כי הוא הניח שיקרה משהו אחר, שאו שטראמפ ימוטט אותם כלכלית, והאיראנים יקנעו ויבקשו הסכם חדש שיהיה נוח לישראל, או שהאיראנים יהיו טיפשים מספיק כדי להתגרות בארצות הברית, לתקוף אותה באיזושהי דרך, ואז טראמפ יפתור לנו את הבעיה.
אז אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלנו, אבל בדרך אחרת, ונראה איך תענה עליה. אני מתרשם שהרצי הלוי, רמטכ"ל, ורונן בר, ראש השבק, הם שני המבוגרים האחראים ש... תפקידם עכשיו למנוע מבית המשוגעים של הכנסת לעשות שטויות. אתה מקבל את ה... ויש להם את היכולת. אתה מקבל את האמירה הזו?
אני חושב שבר שכבר נמצא שנה וחצי בתוך קדנציה, והלוי שהתחיל אותה הבוקר ובפירוש צריך לאחל לו בהצלחה, נמצאים בעמדה כמעט חסרת תקדים מבחינת תפקידם מול שימור הממלכתיות הישראלית, מול שימור הדמוקרטיה הישראלית, גם הם סוג של שומרי סף, נהוג עכשיו להתמקד באסתר חיות, בגלי בערב מיארה, אבל יהיה מאוד מאוד חשוב לעקוב איך השניים הללו מתנהלים, אני לא מקנה בנסיבות שהם נקלעו אליהם, ואני גם לא משוכנע לחלוטין שהשניים האלה משלימים בהכרח קדנציה של 4 שנים במקרה של הלוי ו5 שנים במקרה של בר, יכולות להיות כל מיני נסיבות, זה לא שמחכים להם ומחפשים דרך לדחוף אותם החוצה, אבל אלה לא היו מינויים של נתניהו, צריך לזכור, בר מונה בידי בנט, הלוי היה שם לטענת נתניהו סוג של מחטף, במקרה של בני גנץ, אתם זוכרים קרוב מאוד לבחירות.
ובעיקר הם אנשים שפויים, זאת אומרת, איכשהו מדור עם איזה סוג של אחריות שלא בא להם בקלות להבעיר את המדינה בתור יאללה בלגן.
אז שוב, לא צריך ללכת בהכרח לתרחיש הקיצוני ביותר, ויכול להיות שהם הצליחו לנהל את הארגונים שלהם כמו שצריך, ושהאירועים האלה יהיו פחות חמורים ממה שאנחנו מדמיינים כרגע על רקע הקולות של המהפכה המשפטית, אבל כן, אני כבר אומר את זה תקופה, יכול להיות שאנחנו בפני סוג של סערה מושלמת, שבה כל הצרות בהקשר המשפטי משתלבות יחד עם התלקחות נוספת בשטחים, אני חושב שזו הזירה שצריך להשגיח עליה מבחינה הביטחונית, שם, משם עלולה להיפתח הרעה בחודשים הבאים.
בנסיבות האלה כמעט כבר קצת לא נעים לי לדבר על כלכלה ועל כסף, אבל בכל זאת רק כדי לסיים עם העניין הזה, ראש הממשלה היום בנאום שבו באמת מינו את הרמטכ"ל החדש, דיבר על זה שיש בעיה עם הקצונה הצעירה, שהצבא עשוי לאבד אותה בגלל עניינים כלכליים, אפילו קרץ כזה לסמוטריץ', צריך להזכיר סמוטריץ', גם שר אוצר, גם שר במשרד הביטחון, אתה חושב שזה דווקא יעבוד לטובת העניין, לטובת התקציבים וכוח האדם בצהל, הכפל התפקידים הזה של סמוטריץ'?
אני לא יודע, אבל תראה, הצבא קורץ כבר הרבה זמן, קורצים לו המשאבים שכאילו היו מונחים על השולחן, זה לא מפתיע שאתה שומע כרגיל בתקופות כאלה, הרבה דיבורים על האיומים הביטחוניים חסרי התקדים, אני לא ראיתי הרבה נכונות בתקופה של כוכבי לאיזה יוזמות וויתורים יוצאי דופן בהקשר הכלכלי, וכרגיל נוח להם גם למקד את זה, מצד אחד לדבר על הסרנים ומצד שני לדבר על הפנסיות, ואנחנו שנינו יודעים שזה לא שני וקטורים שמתכנסים יחד לאותו כיוון בכלל, הצבא יש בעיה רצינית מאוד, במה שמכונה משבר הסרנים, הסרנים ורבי הסרנים שתקועים, חלק מזה קשור בשכר, אבל הרבה מזה קשור באיכות הניהול בצבא, בסביבה, באיזונים שבין חיי משפחה לדרישות המאוד מאוד קיצוניות של העבודה.
ובפיתויים שיש בשוק האזרחי?
נכון, ובתקופה של כוכבי הדברים האלה לא קיבלו איזה ביטוי משמעותי, גם לא, כוכבי היה שמרן מאוד בהקשרים של כוח אדם, השאלה אם הלוי יבחר להתנהל אחרת, יש מקום לדיונים ארוכי טווח גם על גודל התקציב, גם על איך שבונים את מודל הקבע ואיזה שינויים עושים בו, השאלה כמה קשב יהיה לכך. נתניהו אגב לפני שנתיים שלוש פתאום התחיל לדבר על רעיונות של בעצם עם הגידול בתמ"ג, אולי צריך להסב אחוז גדול יותר מתקציב המדינה לתקציב הביטחון, אולי צריך להתלות אחד בשני, כיוון שאנחנו בכזאת פריחה של ההייטק באותה תקופה, דובר על יותר השקעות לצהל, אני עוד לא יודע איך זה קורה, בעיקר לנוכח כל הסכומי העתק שהוא התחייב עליהם לשותפים הקואליציה.
אתה יודע, בצבא הרומאי היה מקובל לסרנים ומעלה, צנטוריונים, אתה יודע, בעצם מגדים, בסוף השירות שלהם של 20 שנה, הם היו מקבלים חלקת אדמה מהשטחים שהם כבשו באימפריה הרומית. אז אולי התכנון ארוך הטווח זה, אתה יודע, לספח ולהשתלט על...
אני מציע שלא תיתן לסמוטריץ' רעיונות חדשים.
על השטחים, וכל אחד יקבל דונם וחצי בסוף השירות, איך זה?
זה צריך להציע לסמוטריץ', נראה מה הוא אומר.
אני חושב שהוא חשב על זה לפנינו, תאמין לי.
אבא שראל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אז אנחנו כבר התרגלנו לשמוע, ו-100,000 איש, כ-100,000 איש יצאו למחאה לפני 48 שעות, בערך בכיכר המדינה, בשביל למחות נגד הדברים שאנחנו יודעים, שזה פסקת ההתגברות, ושזה הנושא של עילות הסבירות, והנושא של בחירת השופטים, אבל יש בחבילה של לוין, הפעם בשותפות גם עם חבר הכנסת רוטמן, עוד סעיף אחד שבעצם מאיים על הסדר הציבורי כפי שהכרנו אותו עד היום, והוא קשור ליועמשים, ליועצים המשפטיים בכל המשרדים הממשלתיים, למעשה גם בגופים ממשלתיים נוספים, והרעיון שם זה שכל שר וכל ראש גוף כזה יוכל למנות את היועמשים מטעמו, וממש לקחת עורכי דין שלו. באופן אישי, וגם כמובן שהמדינה תשלם על הדברים הללו. אז בוא נתחיל מההתחלה, תסביר לנו בעצם מה רע בזה.
אז קודם כל, כמו שאתה מתאר, יש לנו בעצם חוליה קצת הפרפרה, ואולי קצת זניחה בתוך הרפורמה המאוד גדולה והמשמעותית והדרמטית, שנוגעת ביועצים המשפטיים, אותם נושאי משרה שאחראים, או שומרי הסף, בוא נגיד, במשרדי הממשלה עצמם. זה כבר חוליה שעוסקת ביומיום, עוסקת בהתנהלות של הממשלה, עד עכשיו לא כל כך עסקנו בה, כי לכאורה, רק נראית איזושהי התערבות מינורית, אבל היא מאוד משליחה על הצורה שבה תעבוד הממשלה הזו, גם לאחר שנצליח להחליש את בתי המשפט ולערוץ את בתי המשפט, איך בסופו של יום אתה עושה את הדליברי, איך בסופו של יום אתה עובד. וכשמסתכלים על אותה הצעת חוק, רואים שלמעשה היא נשענת על שני אדנים. היא באה לעשות ככה, היא באה לבטל את המונופול של הייצוג ואת המונופול של הייעוץ. כלומר, אני לא חייב יותר להיות ימני שר בממשלה, או אני ימני ממשלה, אני לא חייב יותר להיות מיוצג בידי היועץ המשפטי במשרד שלי. אני יכול לקחת איזה עורך דין שאני רוצה לבחירתי, לרבות עורך דין מהמגזר הפרטי. ומה שעוד אני יכול לעשות, זה למעשה אני לא מחויב לעצה שהוא ניתן לי. ואין איזשהו מונופול על הייעוץ, אני יכול לקבל את ההצעה שהוא נתן לי, את חוות הדעת שהוא כתב לי, אני יכול שלא, בסופו של יום ההחלטה על המדיניות המשפטית או על העמדה המשפטית שלי, היא שאני עצמי של הדרג הפוליטי.
כן, אבי, אתה עכשיו מגיע בעצם מישיבה שמתנהלת בעניין הזה בוועדת החוקה, ואומר שם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, הוא אומר על הצעת החוק הזו, הממשלה לא תהיה כפופה לחוק, היא אפילו לא תהיה מעל החוק, היא תהיה החוק, ומה משיב לו על כך יריב לוין?
אז יריב לוין מתפרץ לבוא של גילים, גילים די קשות ובוטות, ואומר בסופו של יום, תראה, מה שאתה אמרת פה לי, זו הסיבה שבגינה אני מחוקק את החוק. אני מחוקק את החוק הזה כדי שהייעוץ המשפטי לא יגיד לי מה לעשות. כדי שהייעוץ המשפטי לא יפקיע אותי פה בוועדה, אלא יגיד לי קודם כל אתמול בפגישה שלנו בערב אצלי בלשכה, מה הוא מתכוון להגיד היום. אני מצפה, אני מחוקק את החוק הזה כדי שהייעוץ המשפטי לא יסתור אותי, ואני מחוקק את החוק הזה כדי שהייעוץ המשפטי לא יחשוב שהוא זה שמייצג את אינטרס הציבור, מכיוון שאני זה שמייצג את אינטרס הציבור בתור מי שנבחר. על ידי הציבור.
אבל זה דמגוגיה במהות, אני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה לעומק, תסביר לי אותו בבקשה, באמת. הרי ייצוג, ייעוץ, מה שאתה רוצה, כל הפורמט הקודם והמוצע עכשיו, בכל מקרה הם היו רשות עבור הזרוע המבצעת. יכול תמיד שר לשמוע שהדבר הזה פרובלמטי מבחינה משפטית, אבל לקבל את עצמות האחריות בהתאם, ולעשות את אותו דבר שהוא רצה לעשות גם ככה. איפה פה ההבדל הגדול? שיהיה להם כסתח פתאום לדברים שמקודם היו פרובלמטיים?
אז עד היום היה כסתח, מכיוון שהייעוץ המשפטי בסופו של יום איכשהו סידר את הדברים בהתאם לדרישה של הדרג הפוליטי, ובוא נגיד אנחנו גייר אותם כדי שזה יעבור בבית משפט. מה שיקרה דרך אגב לאחר הרפורמה הזאת, אם באמת הסעיף הזה יעבור, הוא שלמעשה לא יהיה לך גיור, ואתה תבצע איזה מהלכים שאתה רוצה, לרבות מהלכים שהם נגד החוק, ואז תגיע לפתחו של בית משפט. בבית משפט אתה תיוצג לידי עורך דין פרטי שיעשה את מה שאתה הורית לו, ובית המשפט יצטרך להכריע, כל עוד כמובן יהיו בתי משפט עצמאיים, בית המשפט יפסול את מה שהגשת, ותחזור בחזרה אל הממשלה, וכל הנושא עידון מחדש, ולמעשה אנחנו נהיה עדים לקאוס, לאנדרומולוסיה לגמרי בעבודת הממשלה. מה בא החוק הזה ואומר למעשה? הוא בא ואומר, מכיוון שאנחנו הדרג הנבחר, ומכיוון שאתם אלה שממונים על ידינו, הסמכות, המילה האחרונה, צריכה להיות המילה שלנו, המילה שלנו, אני מתכוון לדרג הפוליטי, עמדתכם היא בגדר עצה לא מחייבת בנבד, וההחלטה, אם מקבל אותה או לא לקבל אותה, היא צריכה להיות הפלטה שניתנת בידי הדרג הפוליטי.
אבל יש דברים שהם קליר קאט, אבי. אם בא היועץ המשפטי ואומר, תשמע, מה שאתה מבקש לעשות סותר את חוק א' או חוק ב'. אין לי פה עמדה בעד או נגד. אני אומר לך שזה סותר את החוק. השר, הפוליטיקאי, לא מבין שזה התפקיד של היועץ המשפטי שלו?
אז מה שחושב היום השר הפוליטיקאי הוא שאם זה סותר את החוק, אז נשנה את החוק.
בוא נשנה את החוק, ואם בית משפט יפסול לי אותו...
בוא נגיע לבית המשפט.
אז נעשה פסקת התגברות.
ואם בית המשפט יתערב, אז נשנה את החוק ונפסול את אמירת זה. תראו, אין פה היגיון מלבד איזשהו שקרון כוח. מה שמאוד מפריע או מתיק בנושא הזה שחוק היועמ"שים, שזה ממש פגיעה בתפקוד של הממשלה, כפי שאתם מתארים לעצמכם. אם לכל שר יש עורך דין משלו, ואם כל שר יכול לבחור איזו עצה שהוא מקבל, למעשה הממשלה לא יכולה לתפקד. קודם כל אתה כמובן מייתר לגמרי כל המחלקות המשפטיות שלך, מי בכלל רוצה לשבת במקום כזה שבו אין שום משקל למה שהוא קובר. דבר שני, אתה למעשה מייצר ריבוי קולות. ריבוי קולות, אתם... למעשה מעין איזושהי קקופוניה של עצות של חוות דעת משפטיות. כל שר יבוא לדיון עם היועץ המשפטי שלו, במקרה של התנגשות יתנצחו ביניהם, והדבר הזה לא יגיע לכדי פתרון. אתה גם מייצר כמובן בעיה של ניקודי ענייני, בעיה של פתח מאוד חמור לשחיתות, מכיוון שאתה מביא ייעוץ במיקור חוץ שלא מחויב לדבר. אתה גם מאוד מחליש את הייעוץ המשפטי שלך, מכיוון שאין למעשה זיכרון ארגוני, אתה למעשה מעקר לגמרי את היכולת של הממשלה לפעול, וכל זה בשם איזשהו סוג מסוים של אגו. לא, אתם תגידו לנו מה לעשות, המילה האחרונה שלנו, ובא יריב לוין ואומר, היום בדיון, זה פשוט מתיח בגין לימון, ואומר את העמדה הזאת שאתה מייצג פה, הייתה גידה צריך להציג את מון לי, אני הייתי צריך להיות זה שמיודע בה, אני זה שהייתי צריך להחליט מה אתה תאמר פה היום בוועדה, ולא יעלה על הדעת שמי שאמור לייעץ לי ידבר נגדי.
אגב, יש פה דווקא אני רואה איזה היגיון מסוים שהשר יפגוש את האנשים הרלוונטיים במשרדו, ידבר איתם, ידע בפני מה הוא עומד וכו', אפילו רק במה שנקרא בשם סדרי עבודה תקינים. אלא אם כן, אומר לעצמו גיל לימון, או בכלל הפקידות, אומרים, ברגע שאנחנו נגיד לו את זה בחדר סגור ונלך לעבודה, לא ייתנו לנו לדבר, לא ייתנו לנו להציג, יחסמו אותנו, ידירו אותנו איכשהו מהדיון הזה. כלומר, יש פה בעיית אמון בסיסית ושורשית.
קודם כל יש בעיית אמון, זה ברור. אתה יודע, זה קצת מצחיק שיריב לוין מאשים היום את יומשית ואת המשנה שלה בכתיבת חוות דעת מפוזיציה. אם אתה בא ומצמיד אקדח לרקתם ואומר אותו אני יורה בכם ובפרופסיה שלכם, ואיך הם לא יהיו בפוזיציה. זה קצת מגוחך. אבל יש פה עניין, מעבר להיבט הטכני של כן דנים, לא דנים, יש פה עניין עקרוני, ואתם ציינתם את זה ככה ברמיזה. יש פה הבדלי גישות, הבדלי תפיסות. יריב נבין וחבריו נעם שנון לא רואים למעשה ביועץ המשפטי שומר סף. הם רואים בו כפיף, הם רואים בו מי שמייעץ.
עורך דין שצריך להכשיר לא... את מה שהם רוצים.
אני חושב שהם לא רואים בכלל את התפקיד של שומרי סף כתפקיד חיוני.
נכון, תסמכו עלינו. אנחנו קיבלנו מנדט מהציבור, אז הוא חוזר בחזרה לדיונים שהיו לנו במהלך השבוע תוך. היות שאנחנו קיבלנו מנדט מהציבור, זאת אומרת, המנדט שקיבלנו מאפשר לנו לעשות כל דבר. כל התנגדות למה שאנחנו רוצים, בטח מצד פקידות לא נבחרת, זה בגדר סיכול. ומאשים אותו היום, דרך אגב, יריב לוין, את גיל לימון, בזה שאתם מסכלים את העבודה שלי, אתם מסכלים את הרפורמה שלי, בזה שדיקשתם עכשיו 3 או 4 שבועות לצורך ניסוח הרפורמה המשפטית ולצורך כתיבת חוות דעתכם לגבי הרפורמה המשפטית שלי, ביקשתם 3-4 שבועות, אתם למעשה מסתכלים את היכולת שלי לעבוד, לחוקק ולעשות את הדבר שלשמו נבחרתי. כלומר, כל עמדה אופוזיציונית, מקצועית ככל שתהיה, לעמדת הדרג הפוליטי היא בגדר סיכול. זאת אומרת, יש לנו פה דבר הרבה יותר עמוק.
תשמע, אתה יודע.
יש פה איזושהי קיטה שבא ואומרת, אם אני קיבלתי מנדט, אם אני קיבלתי 61, הרכבתי ממשלה עם 61 מנדטים, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, וכל חסם או כל גורם מאזן או מרסן, בין אם זה יועץ משפטי, ובין אם זה בית משפט, ובין אם זה משטרה, ובין אם זה תקשורת, ובין אם זה צבא, כל גורם מרסן או מאזן בדרך, הוא מכשול לא דמוקרטי.
כן, טוב, תשמע, בסופו של דבר אנחנו אולי, אולי זה לא המטבח הכי בולט, אבל זה עוד נטבח בחבילת צעדים שככל שהיא תעבור, בסופו של דבר תהפוך את ראש הממשלה קודם כל, ואת השרים שמסביבו במשרדים שלהם לשליטים מוחלטים על מדינת ישראל בכל דבר ועניין. זאת אומרת, כבר לפי העניין הזה כבר לא תהיה מניעה לשר השיכון לבנות את בניין בצורת בית שני על הר הבית בסמוך למסגד שם. זאת אומרת, שום טיעון כבר לא יכול לעבור, תמיד יהיה דרך לעקוף אותו. אבל תגיד לי משהו אחר, ראית את שפת הגוף ואת המוזיקה של יריב לוין בהתנגחות שלו עם המשנה ליועמ"ש, האם ראית שם גם איזשהו סוג של לחץ, של חשש שאם הוא לא מצליח להעביר את זה מהר, אז בגלל התגובות בחול, בגלל המחאות, בגלל מה שלא יהיה, הדברים עשויים להתמסמס להם?
קודם כל ראינו בעיקר כעס, זעם, ובאמת תחושת שיקרון כוח. אני לא זוכר שר משפטים שעומד מול יועץ משפטי לממשלה, נציגו של יועץ משפטי לממשלה, מול מצלמות הטלוויזיה, מול חברי הכנסת ואורחי הכנסת, ופשוט נוזף בו, ברמה האישית אפילו זה היה לא נעים, שני חברי כנסת פשוט הזדעקו למשמע הדברים האלה, יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, אמרה מה שאתה עושה פה זה לינץ', זה לא יפה, זה לא הוגן, זה לא פייר, אתה לא יכול להתנהג ככה אל פקיד ציבור שלא יכול לענות לך, אם אתה רוצה להגיד משהו, דבר איתנו, חבר הכנסת.
אז האופי האמיתי של, האופי האמיתי של יריב לוין, אתה יודע, חסר קריזמה, ששקט, מאופק ועצור כל הזמן, פתאום מתפרץ החוצה ותאוות הכוח שלו באה לידי ביטוי? אני לא יודע.
לא יכולתי לתאר את זה טוב יותר.
מה אתה אומר?
שתיארת בפרגע. ככה זה נראה היה, פשוט התפרצות בוטה. אגב, כלפי עובד ציבור שלא יכול להשיב לו. ככה זה נראה היה. ניכר, כן, שכמובן יש לחץ של זמן, אנחנו רואים את זה בהתנהלות, רואים את זה בריצה.
לא, כי אתה מתאר שהוא בעיקר לחוץ על זה שמעכבים לו את זה. אז אני
לחוץ זמן, ללא ספק, גם תשימו לב איך הדברים האלה נעשים. אין בכלל תזכירי חקיקה, זה מוגש לצורת במסמכים לא ברורים, בלי נספח, בלי חוות דעת נלפד של ייעוץ משפטי. מוגש כהצעת חוק מטעם ועדת החוקה כדי לפתור את ההליך מקריאה טרומית, כלומר בכל מיני מסלולים עקיפים, לא ברורים, מזורזים, מסלולים ירוקים ומוצאים, הכל בתחת איזשהו סד זמנים שאנחנו כנראה לא ערים לו, אבל ממש ריצה קדימה, ריצה מהירה מאוד, לא מחושבת, מאוד אמוציונלית, לא סחלטנית, ניסוחים מאוד מאוד חלשים של החוק, פורמים מאוד, לא ברורים. דרך אגב, דניאל פרידמן, פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, וכפי שידוע, אחד, בוא נגיד, ההוגים שנותנים בדרך כלל גב לרפורמות אנטי מערכת משפט, אפילו הוא בעצמו היום מצביע במהלך הופעה בזום בפני הוועדה על שניים שלוש לקונות, שניים שלושה חורים שחורים באותה הצעת חוק נדונה, אפילו הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, יש פה איזה דברים שצריך לתקן, לא צריך לרסן, לא צריך לאזן, הוא למשל מתנגד למינוי יועצים משפטיים במשרות אמון, אמר את זה היום בוועדה, כלומר, יש פה איזשהו משהו לא מבושל, שיש איזושהי ריצת אמוק לקראתו, והסיכונים פורים. דרך אגב, כשגיל לימון עומד בשני חברי הוועדה ומנסה להדגים להם, תבינו מה המשמעות של מה שאתם דנים בו. הוא משתמש בשלוש דוגמאות. הוא אומר, חבר'ה, זה יכול לאפשר לשר שיקון להקצות קרקעות לאוכלוסייה מסוימת. זה יכול לאפשר לשר הכלכלה לאשר הטבות למפעל של קרוב משפחתו. זה יכול לאפשר לשר לנצל כסף מהמשרד למימון הקמפיין הפוליטי שלו. ברגע שאתם מעבירים את החוק הזה, אין שום ייעוץ משפטי, אין שום גורם שעוצר את השר מלבדע את המהלכים.
אבל עכשיו תיארת בהפוך על הפוך בדיוק את המטרה של העניין.
נכון, בדיוק. ודרך אגב, אם אתם רוצים, איזושהי אנקדוטה שמסכמת את הסיפור, בא יריב לוין ומתיח, או מספר לחברי הכנסת, שכשהגיע אליו לביקור למשרד המשפטים, שר לשעבר, הוא אמר לו, אתה יודע מה, שמתי לב שיש משהו מיוחד במשרד המשפטים. אין בו עציצים. זה המשרד הממשלתי היחיד שבו אין עציצים. ואומר יריב לוין, ואז הבנתי, אין פה עציצים כי אני זה שהוא עציץ. ואז השיבו לו חברי הכנסת, נו, ומה התרופה שלך למצב הזה? אתה למעשה הופך את כל היועצים המשפטיים שלך לעציצים.
בדיוק.
וזה פה המשחק.
אבי ברלי, עם זה נסיים, ונראה לי שאנחנו עוד נדבר על זה בימים הקרובים, כי זה עוד לא גמור. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי.
כתב הרכב שלנו, בדרך כלל אנחנו מדברים על יוקר מחיה, על מיסוי, על העלאת המחירים של מכוניות חשמליות, אבל בסוף השבוע הפתעה נעימה מכיוונו של אילון מאסק. הפחתת התעריפים של דגמי טסלה בשיעורים של עד 20%. אז קודם כל תן לנו את הפרטים, מה בדיוק מוזל, מתי ואיך הצרכן הישראלי ירגיש את זה.
אז בעצם טסלה מזילה בכל העולם וגם בישראל את שתי המכוניות הזולות יותר, הטיפה יותר זולות בהיצע שלה, מודל 3 ומודל Y. בעצם אנחנו, עם מודל 3 אנחנו חוזרים חצי שנה אחורה, המחירים שהיו כאן לפני כמה חודשים, המחיר מתחיל ב-202,000 שקל אחרי הוזלה, ומודל Y ממש מגיע למחירים שאף פעם לא כל כך זולים בישראל, המחירים שם ירדו ב-80,000 שקל, וזה יכול להפוך את המכונית הזאת להרבה יותר זמינה. הגרסה, אז אלה הוזלות העיקריות.
רגע, שנייה, המודל הזה, המודל Y, כמה הוא עלה עד עכשיו, וכמה, מה יהיה מחירו החדש?
אז ככה, מודל Y מתחיל ב-278,000 שקל, אחרי ילתה קודם 360,000, וגרסה יותר חזקה, שכן פרפורמנס של אותה מכונית, תעלה 308,000 שקל, קודם היא עלתה 883,000 שקלים, כמו הוזלות ממש חדות.
כן, ואני מבין שבעצם המחירים, קודם כל עוד לפני שנדבר על המשמעויות, ומה מרגישים מי שקנה טסלות בזמן האחרון, שהמחירים של טסלות, הרי דיברנו על זה פה בפודקאסט, התייקרו מאוד בשנה, שנתיים האחרונות, הם התייקרו בהחלטה גם כן מלמעלה, כמו שעכשיו יש החלטה מלמעלה להוזיל אותם, או שזה היה מה? בתנאי שוק?
קשה לפענח, כי ההחלטות על התמחור לא מתקבלות רק בארץ. ישראל, אין כאן יבואן מקומי שעושה קונת שיקולי סחר, או מחליט אולי לבלוע חלק מהרווחים, או להעביר אותה. יש כאן משהו ש... יש כאן יצרן עם מדיניות גלובלית. מה שתמיד קורה הוא שהעלאת המחיר פשוט קורית בין לילה, בלי התראה מראש, והמחירים עלו בהדרגה ועלו בשיעור חד. טסלה הגיעה לארץ במחיר חדירה נוח במיוחד, 180,000 שקל, ממש הדהימה את השוק, ואז לאט לאט המחירים טיפסו עד שהגיעו בסוף שנה שעברה ל-225,000 שקלים לגרסה הבסיסית, ופתאום אנחנו רואים ירידה שלגמרי אף אחד לא ציפה לה. ראינו כל מיני דברים בסין, אבל לסין יש תנאי שוק מאוד מיוחדים, ובהחלט החברה הזאת עושה מהלך מעניין מאוד, שצריך לומר, לא כולם מרוצים ממנו, אבל כן יכול לעזור ליותר אנשים לקנות מכוניות חשמליות.
אז מה אתה שומע בקרב קבוצות הוואטסאפ או התארגנויות של רוכשי טסלה בישראל? זה באמת נורא מתסכל לקנות מכונית.
נורא מתסכל.
כל מכונית, ופתאום לשמוע בעוד שיומיים אחרי שקנית אותה והורדת את הניילונים, אני לא יודע אם יש עדיין דבר כזה, זה משהו של בומרים, לשמוע שהמחיר ירד בצורה מאוד משמעותית, ומן הסתם גם המחיר מיד במשוק המשומשות. אנחנו בשונה מהעולם מתייחסים למכוניות שלנו כמו נכסים, אתה יודע, נכסי השקעה לזמן ארוך, בגלל המשמעות של המשומשות. רואים את זה כבר במחיר של המשומשות?
רואים את זה בהחלט במחיר של המשומשות, המחירים האלה ירדו, המחירים שבהם המחירונים עדיין לא התעדכנו, הם תמיד מגיבים מאוד לאט, אבל רואים במודעות פתאום עשרות אלפי שקלים שנחתכו במחירי המשומשות. אבל צריך לומר משהו, כן, מי שעכשיו הפסיד עשרות אלפי שקלים, אלה בעיקר ספקולנטים ומוכרים למיניהם, ואנשים שקנו מכוניות כדי למכור אותן אחר כך ברווח, קנו אותן לפני עליית המס, ורוצים למכור אחרי עליית המס ולהרוויח לכיסם חלק מהכסף הזה. בטווח הארוך, זה מאוד מאוד לא נעים, שוב, לשלם על מכונית הרבה ולגלות שהיא הוזלה רגע אחרי שקנית אותה. אבל בטווח הארוך, ההפסד הוא לא, אולי לא כל כך גדול. אנחנו רואים תגובות מעורבות, יש הרבה אנשים מאוד מתוסכלים וכועסים מאוד, איומים בתביעות, פניות למועצה לצרכנות.
תגיד, אבל יש דינמיקה כזו במחירים גם אצל יבואנים אחרים, או שטסלה היא יוצאת מן הכלל באיך שזה מתנהל?
לא, טסלה ממש יוצאת מן הכלל, כי המוסכמה בשוק הרכב בישראל היא לעולם לא לתת הנחות במחירון. המחירון הוא קדוש, המחירון תמיד נשאר גבוה, ומתחתיו יש הנחות ויש מכוניות שבהם זה הגיע למצבים מגוחכים, למשל, כן, של פערים של 30% בין המחיר הרשמי לבין המחיר שאנשים, אפילו פרטיים, קונים בפועל את המכונית, ויש עוד כל מיני המצאות ישראליות כמו יד ראשונה 0 קילומטר, וכל מיני מכונית שהיא משומשת אבל לא נסעה בכלל, כל מיני דרכים להיפטר ממלאים ולהוריד מחירים. הסיבה הרשמית שהיבואנים לא עושים את זה, זה באמת כדי לא לפגוע במחירי המשומשות, שאלה לא רק לקוחות פרטיים שיכולים לכעוס, אלה גם חברות ליסינג שהשווי שלהם מתבסס גם על הערך כלל הרכב שברשותם. אז יש כאן משהו...
מה זה עושה למכוניות אחרות? הרי בסופו של דבר, למרות שזה לא בדיוק תחרות, כי כל יבואן מחזיק את המכונית שלו ואת היצרן שלו, אבל בכל זאת, למתלבט בין, אני לא יודע מה, טסלה לבין המרצדס החשמלית הזולה, מכונית כן. חשמלית שלא נופלת ממנה בשום דבר, הבדל כזה במחיר עשוי להיות משמעותי. זה גורם לירידות גם אצל יצרנים אחרים, או שעדיין מוקדם לדעת ובינתיים כולם יושבים על הגדר?
אז אני אומר לך מה אומרים לי היבואנים המתחרים, כולם מסתכלים על טסלה, אומרים... אני לא יודע כמה להאמין לזה, שהם לא מסוגלים בכלל להוריד את המחיר.
ברור, מה זאת אומרת? שאנחנו נפסיד כסף.
כן, שהם לא רוצים לפגוע בלקוחות שכבר קנו. יש סביב טסלה גם בגלל התנודתיות של המחיר, גם בסיבוב הקודם ראינו שהמחיר התחיל נמוך מאוד, ואחרי כמה חודשים התחיל לפתע לעלות. יש איזה מין ניסיון לעצור רגע, להסתכל ולראות מה טסלה עושה, ולשים לב, יש יבואנים שיש להם בעיות מלאי יותר גדולות, כמו צ'מפיון עם סקודה ופולקסווגן או יונדאי, שכנראה יחכו יותר, יספקו את המכוניות שיש להם במלאי, והזמנות עתידיות.
כן, אגב, שאלה לשניכם, אולי איתן, לך יש את התשובה על העניין הזה. אילון מאסק בכותרות, אנחנו מדברים עליו פה לא מעט סביב הסיפור של טוויטר, מעמדו, אני חושב, וגם שווי שלו ירד בחודשים האחרונים, בעקבות ההתנהלות המאוד מוזרה שלו. אתה רואה קשר בין החדשות הטובות האלה שעכשיו הוא מייצר, הוזלת מחירים, ובין תדמיתו, מעמדו, שווי המניה וכדומה?
כן. יש, הדבר הזה מתועד לחלוטין בארצות הברית, ודניאל תכף יגיד לנו אם הוא רואה דברים כאלה גם בישראל. המציאות היא שבאופן די מוזר, רוכשי הטסלה אינם הטיפוסים השמרנים הדרומיים שאליהם הצטרף אילון מאסק לאחרונה בציוצים שלו. אלה בדרך כלל, בוא נקרא לזה טיפוסים ליברליים, שרצו לעצמם ולשדר לסביבה שנושאים כמו משבר האקלים ואיכות הסביבה חשובים להם. הטסלה היא מכונית שנמצאת באזורים יותר, נקרא לזה, מרכז שמאל בארצות הברית, ומאותו רגע שאלון מאסק בציוצים שלו נהיה מין רפובליקאי ושמרן באופן רשמי, הוא המליץ להצביע לרפובליקאים בבחירות החצי לפני כמה חודשים בארצות הברית, ובעצמו מדבר...
פוגע גם בחופש הדיבור,
בחופש הדיבור, מבקר להטאבים, כל מיני כאלה, זה הכל דברים שמרחיקים אותו כדמות, כמותג מאותם קהילה, אותה קהילה שהם דווקא הקהילה הקלאסית של רוכשי טסלה, לרבות הייטקיסטים וכן הלאה. ובפירוש יש כבר אנשים שבאים ואומרים, די, אני מזהה את טסלה ואת אילון מאסק אחד, אני לא רוצה לעזור לבן אדם החצי טרמפיסט הזה, ואני לא אקלה טסלה, ואתם יודעים מה, אם לפני שנה בכלל לא הייתה לי אפשרות לקנות רכב חשמלי אחר, היום יש כבר מגוון לא קטן של יצרנים אחרים. אתה יכול לקנות BMW, אתה יכול לקנות אאודי, אתה יכול לקנות מרצדס, אתה יכול לקנות כל מיני סינים חדשים ומדליקים במרכאות או שלא, אבל יש כבר אפשרויות וחלופות אחרות, ואתה רואה עזיבה של, של אנשים מטעמים של השינוי בוא נגיד ירידה במוניטין ובתדמית ובמותג של אילון מאסק עצמו. אם זה הגיע לפה, אני לא יודע. מה אתה שומע, דניאל?
אני חושב שהקהל בארץ הוא קצת שונה, כי הרבה אנשים קנו טסלה, כי היא נותנת הכי הרבה ביצועים לשקל, ולא כי הם רוצים להגן על הסביבה, או כי הם ליברליים, או כי הם רוצים לאמת איזה תדמית ירוקה, כל זה אולי בונוס נחמד. אנחנו רואים אבל שגם בישראל מתחילה להיות בעיה מוצרית, כי אנשים שבוודאי, טסלה אגב בארץ, בניגוד למקומות אחרים, זה מכונית יקרה מאוד, כן, המיסים לא, כן מוסיפים...
גם בארצות הברית, למעט הבסיסית.
אבל היא באמת בסביבת מחירים כזאת שאנשים אומרים, באמת יש היצע גדל, יש עוד אפשרויות, ויותר מזה, אם אני עכשיו קונה מרצדס חשמלית או BMW או אאודי שהציגו הרבה דגמים בשנים האחרונות, יש איזו תחושת חידוש, מודל 3, המכונית הכי נמכרת שטסלה, היא כבר בת 6, זה כן. לא צעיר במונחי מכוניות, בדרך כלל מחליפים כבר דגם בשלב הזה, אז כנראה שטסלה צריכה משהו נוסף כדי להמשיך להציף את הכבישים, וזו חברה, צריך להגיד, שכל הזמן מגדילה את קיבולות הייצור שלה ואת היכולת שלה לייצר עוד ועוד מכוניות. היא צריכה אנשים שיקנו את המכוניות האלה, וכנראה שזה מאפשר לה.
אז בוא נסיים עם נסיעת מבחן שביצעת לפני מספר ימים. נסעת במכונית היקרה ביותר של טסלה, מודל, אתה תגיד לי מה וכן הלאה, אבל באופן יותר מדויק, זאת המכונית שיודעת להאיץ מ-0 כן. ל-100 קילומטר לשעה ב-2 נקודה כמעט כלום שניות, יותר מכל פרארי ומכונית סופר ספורט וסופר יקרה בעצמה. מה התחושה? באמת הרגשת כמו בטופ גן 2?
אני לא הייתי עדיין ב-F15, אני צריך להגיד, אבל זה מכונית, השם הוא מודל S-Plaid. זה מכונית שהיא באמת עוצרת נשימה, כלומר, ממש באופן הכי מילולי שאפשר. כשאתה מאיץ ככה, באמת קשה לנשום, משהו מופעל לחץ על הריאות. זה לקחנו את המכונית הזאת לאיזשהו מנחת מטוסים בדרום, וגם למסלול מרוצים. יש לה יכולות שלא נתקלתי בהן באף מכונית אחרת, בטח שלא בחשמליות, זה משהו... אני עדיין לא נרגעתי מהנסיעה.
מחיר? הזאת. מחיר לכל שווה לכל נפש, כמה?
לא, זה לא המודל שלו שדיברנו עליה בהתחלה, שגם היא, כן, שוב, צריך 200,000 שקל, כי זה לא המכונית, אבל מודל S-Plaid עולה כבר 850,000 שקל, והיא ל... כן, היא מתחרה בדגמים מסוימים של פורשה ואחרות, לא ממש, לא לכל אחד.
כמה כאלה נמכרו בישראל? סתם מסור סקרנות ככל הידוע לנו?
אין לי את המספר המדויק, אבל טסלה כבר מסרה כמה עשרות. בישראל של מודל S בכלל, לא כולם מהגרסה החזקה הזאת, אבל גם הגרסה הפחות חזקה מזנקת למאה תוך 3 ומשהו שנייה, עוד מכונית מאוד מאוד מהירה.
זאב באור כבס מבית היוצר של אילון מאסק. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה שניכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. רק נודיע שמחר אנחנו לא נגיש מהדורה של האינטרסנטים.
כן, יש לנו כנס.
המהדורה הבאה תהיה ביום רביעי. איתן חשף את הסיבה, יש לנו כנס, כן?
כן, יש לנו את זה.
אנחנו גם עובדים לפעמים, לא רק עושים פודקאסטים. נגיד תודה לאיתן אבריאל, נגיד תודה לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו. תודה רבה, להתראות.
שלום.